ערב טוב. הכלל אין מוקדם ומאוחר בתורה הוא אחד מן הכללים המקובלים שחז"ל כבר לימדו אותו, שיש פעמים שמשתמשים בו לגבי שינוי בין הסדר הכרונולוגי של אירועים לבין הסדר הכתוב של אותם אירועים לפי סדר הכתובים. ישנה מחלוקת ראשונים ידועה בסיסית, שאחד מהמרכזים הבסיסיים ביותר שלה, המרכזיים ביותר שלה, נמצא בפרשות שלנו, עד כמה עושים שימוש בכלל הזה. הרמב"ן עומד בראש הסבורים לצמצם את השימוש בכלל אין מוקדם ומאוחר. הוא מבקש עד כמה שניתן לא לעשות בו שימוש, אלא לראות עד כמה שניתן את הדברים כסדר הדברים הכתובים. רש"י בפרשות שלנו מרחיב יותר את הכלל הזה של אין מוקדם ומאוחר בתורה. אני לא מבקש הפעם להיכנס לסוגיה הזו כולה, אלא לגעת רק בנקודה אחת, שכאשר רואים אותה נדמה לי שאפשר לתת את הדעת מתוכה למעמד הר סיני שממנו אנחנו יוצאים, ולמעבר למשכן, ואולי בהרחבה רבה יותר לכל המהלך של ספר שמות, סביב הנקודה הזו של האין מוקדם ומאוחר בתורה. שלוש פעמים לפחות משתמש רש"י על פי חז"ל בפרשות מרכזיות מאוד בכלל אין מוקדם ומאוחר בתורה סביב מעמד הר סיני. הפעם השלישית הקרובה לפרשה שלנו היא לגבי השאלה הידועה מה קדם למה. האם הציווי על הקמת המשכן קדם לחטא העגל, או שקודם היה חטא העגל ואחר כך היה הציווי על הקמת המשכן? נזכור את התאריכים. בו' בסיוון עולה משה לקבל את התורה, באחד לחודש השלישי באו מדבר סיני, כלומר החודש השלישי הוא חודש סיוון, ניסן אייר, והחודש השלישי הוא סיוון, ואז שלושת ימי ההגבלה. בו' בסיוון, ו' או ז', דיון בין תנאים, לא ניכנס, עולה משה לקבל את התורה, 40 יום ו-40 לילה הוא נמצא בהר, בי"ז בתמוז, במלאת 40 הימים האלו, הוא יורד מן ההר, לך רד כי שיחת עמך, סרו מהר מן הדרך, עשו להם עגל וכו'. בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות. אחר כך, לפי המסופר בספר דברים, כפי שחז"ל מפרשים לנו, משה עולה ל-40 ימים ועוד 40 ימים. 40 הימים הראשונים מסתיימים בראש חודש אלול, ואז באים 40 הימים האחרונים מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. ביום הכיפורים הוא שומע את הסלחתי, ביום הכיפורים יורדים עם הלוחות השניות, ואז למחרת יום הכיפורים באות על פי הסדר שרש"י מציע כמה פרשות. כך למשל פרשת הקמת או ציווי הקמת המשכן לעומת חטא העגל. רש"י לפנינו במקור 5. ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו את שני לוחות האבן וכולי, כתובים באצבע אלוהים. כאן מובא רק הדיבור המתחיל, זה הפסוק. הפסוק הזה מופיע בפרק למדלת לאחר סיפור חטא העגל. אני מתזכר את כולנו, פרשות תרומה תצווה כי תיסה עד לפרק למד א', עוסקות בציווי על הקמת המשכן, ואז מופיע כל סיפור חטא העגל, העונש, קריטת הברית המחודשת, ואחרי זה פרשיות ויקהל פקודי שמספרות את החזרה, את ביצוע מלאכת המשכן. אומר רש"י, זה שמופיע עכשיו סיפור ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו את שני לוחות האבן וכולי, אין מוקדם ומאוחר בתורה. מעשה העגל קודם לציווי מלאכת המשכן ימים רבים היה. והנה הוא עושה את החשבון, שהרי ביודעין בתמוז נשתברו הלוחות. ולמה שוברים את הלוחות? כי שיחת עמך שר ומהר מן הדרך עשו להם עגל מסיכה, כי בוו וסיוון הוא עלה בחודש השלישי. עד כאן פסוקים ברורים. וביום הכיפורים נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל. זאת אומרת 80 יום אחר כך. ולמחרת התחילו בנדבת המשכן. כלומר, מתי לפי רש"י התחילו בנדבת המשכן? ציווי על מלאכת המשכן, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. זה הפסוק הראשון של הפרשה שלנו לאחר משפטי. זה התרחש ביוד א' בתשרי. זאת אומרת, בוו בסיוון עלה משה להר סיני. ביוד ז' בתמוז נשתברו הלוחות בעקבות חטא העגל. וביוד א' בתשרי ממחרת יום הכיפורים מצווים על המשכן. נו, אז למה אם כן פרשיות תרומה תצווה וכי תיסה עד חטא העגל באות לפני חטא העגל? התירוץ, אין מוקדם ומאוחר בתורה. וכאן מופיעה השאלה הראשונה שלנו שנחזור עליה 3 פעמים עוד מעט. אז אם כך, למה זה כתוב כך? הרי ודאי שזה לא מספק תשובה ללמה זה כתוב כך. אפשר לעשות שימוש בכלל הזה, עכשיו צריך להבין למה התורה ביקשה לשנות את המוקדם ולעשות אותו מאוחר, ואת המאוחר להקדים. אני, כפי שאמרתי, לא נכנס בכלל לוויכוח בין רש"י לרמב"ן כמה משתמשים באין מוקדם ומאוחר ומתי משתמשים. אדרבה, לשיטתו של רש"י, אם כל כך ברור שחטא העגל קודם לציווי הקמת המשכן ימים רבים היה, למה ראתה התורה לשנות את הסדר הכרונולוגי? הרבה פעמים נוגעים בעניין שצריך לבדוק עד כמה הוא מדויק ועד כמה צריך לעסוק בו נכון יותר, שעצם ציווי הקמת המשכן מופיע בעקבות חטא העגל. יש לזה ודאי תימוכין במדרשים מסוימים, אבל ודאי לא לגמרי, זה נושא בפני עצמו. אני חושב, או מנסה לחשוב עכשיו, שכשנראה שיש כאן עוד שני אין מוקדם ומאוחרים שרש"י משתמש בהם, נגלה שצריך לראות כאן איזושהי תשובה יותר כוללת לכולם. הנה המקרה הקודם. פרק כ"ד, סוף פרשת משפטים. אני הולך לפי סדר חוזר. לפנינו במקור 3, לאחר פרשת משפטים, לאחר 10 הדיברות, אחרי פרשת יתרו, פתאום מופיעה פרשה, ואל משה אמר עלה לשם אתה ואהרון נדב אביהו ו70 מזקני ישראל והשתחוויתם מרחוק. וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. אנחנו את הפרשה הזו כבר מכירים מפרשת יתרו. זה ודאי, בלי שום שאלה כאן, לפני מתן תורה. זה ודאי, וכאן אין מחלוקת, מופיע אחרי המקום. כי באמצע הייתה כל פרשת משפטים. ועל זה מאיר מיד רשי במקור 4, ואל משה אמר עלה, פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדיברות. ובדלת בסיבה נאמר לו עלה. שלושת ימי ההגבלה, נכון? דלת סיוון, ה' סיוון ובוו. אז כאן ברור לגמרי שזה שייך ללפני עשרת הדיברות. אז למה זה שוב קורה שאין מוקדם ומאוחר בתורה משתמשים בו אצלנו? אי אפשר שוב להגיד, אז אין מוקדם ומאוחר. פעמיים סביב הר סיני, אותו דבר קורה בתורה. והנה הפעם השלישית הבולטת מכל. כל פרשת יתרו, כל פרשת עצת יתרו, והגעתו של יתרו להר סיני לחורב עם כל ההצעה לשרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, כל הסיפור כולו, גם בו יש מחלוקת ראשונים גדולה. רש"י שוב טוען גם שם שכל פרשת יתרו נאמרה אחרי מתן תורה בכלל. וההוכחות שלו פשוטות לחלוטין. כך קורא רש"י את הפסוקים במקור אחד. ויהי ממחרת פרק י"ח, הלכתי כאן בסדר הפוך, מפרשת העגל לסוף פרשת משפטים ועכשיו לפרשת יתרו. ויהי ממחרת. אגב, גם פה ממחרת מסביר רש"י זה מושג קבוע. ממחרת היום הגדול, כלומר ממחרת יום הכיפורים. וישב משה לשפוט את העם. מה זה ממחרת? מיד כשיורדים וניתנים הלוחות והקדוש ברוך הוא סלח וניתנו הלוחות השניות, ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. אני מזכיר, כל זה מופיע עוד לפני עשרת הדיברות. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הציל השם, את כל זה הוא שמע, ואז פתאום הפרשה מופיעה. וירא חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, מיד אנחנו נגיע לפרטים ביתרו. וגם על הפרשה הזאת אומר רש"י מיד, ויהי ממחרת פרשה זו לאחר יום הכיפורים הייתה, כלומר 120 יום לפחות אחרי שהיא מופיעה בתורה. ובכל זאת היא מופיעה בתורה לפני כן. אחת ההוכחות של רש"י לזה מופיעה בפסוקים הבאים. בא יתרו אל משה, נמשיך בפסוקים, ושואל את משה מה אתה עושה. ויהר חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדיך וכל העם ניצב עליך מבוקר עד ערב? ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אלי העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. אומר רש"י, איך יכול להיות שמשה הודיע את חוקי האלוהים ואת תורותיו לפני שהתורה ניתנה? את חוקי האלוהים ואת תורותיו יכול משה להודיע רק אחרי שניתנה התורה. לכן ויהי ממחרת, זה כמו כל פעם ממחרת יום הכיפורים. שם גם הרמב"ן עצמו מודה שזה הפשט. אלא שהוא מבקש בכל זאת ללמוד אחרת, כי לא צריך להרחיב כל כך את אין מוקדם ומאוחר. הנה שתי שורות מהרמב"ן במקור 2. כבר נחלקו רבותינו בפרשה זאת. זאת יתרו. יש מהם אומרים כי קודם מתן תורה בא יתרו כסדר הפרשיות, ויש מהם שאמרו אחרי מתן תורה בא. וזה הדעה השנייה, שיתרו בא אחרי מתן תורה. כלומר, ששוב משתמשים פה באיזה כלל של אין מוקדם ומאוחר, וזה ודאי יסתייע מן הכתוב. ואת זה אומר הרמב"ן, שבסוף מבקש לשנות את הדעה הזו. שנאמר, ויבוא יתרו חותן משה ובנה ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוהים. הנה אמר שבא אליו בחנותו לפני הר סיני שחנו שם שנה אחת, וזה טעם אשר הוא חונה שם. הרי יתרו בא אל המדבר, למקום שהוא כבר חונה שם. זאת אומרת שזה כבר אחרי. ועוד שאמר והודעתי את חוקי האלוהים ואת אורותיו, שהם הנתונים לו בהר סיני. ואני עצרתי פה, אבל הרמב"ן מביא עוד ראיות. נדמה לי, לעניות דעתי, שאי אפשר שלא לשים לב כאן מקריאה ראשונה, שיש כאן מגמה ברורה של אין מוקדם ומאוחר סביב הר סיני. והר סיני מוקף כולו באין מוקדם ומאוחר. הוא מופיע באין מוקדם ומאוחר ביתרו לפני, במשפטים אחרי, כאילו באופן, לא כאילו, באופן מכוון לחלוטין. קטעי פרשיות מובאים לפי סדר שונה, כדי שאנחנו נברר מהו הסדר. יש כאן פאזל שאנחנו צריכים להבין אותו. אני הולך בדרכו של רש"י, על פי חז"ל, שהולכים פה באין מוקדם ומאוחר. כל פרשת יתרו בעצם צריכה הייתה להופיע ממחרת יום הכיפורים. כל פרשת העגל צריכה הייתה להופיע לפני המשכן. כל סיומה של פרשת משפטים צריך היה להופיע כחלק מאתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם ועשה אתכם על כנפי נשרים. זה גם כל כך מתאים לשם. הרי רק כאן בסוף פרשת משפטים, אם תראו במקור 3, רק שם אומר העם כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. את הנעשה ונשמע העם לא אמר לפני כן, רק כאן. למה זה לא מופיע במקום הטבעי שלו? האם אין כאן משהו שדורש לראות את הכל במכלול אחד ולהבין מה רצתה כאן התורה ללמד אותנו בשינוי התזמונים, בשינוי המיקומים, בשינוי מכוון בין הסדר הכרונולוגי של האירועים, שבחלק מהם זה בכלל לא נתון לוויכוח, כמו בסוף פרשת משפטים, ואל משה אמר עלה אל היער הזה ודאי לפני עשרת הדיברות, ובמכוון משנים את סדר האירועים מהסדר הכתוב שבו מופיעים האירועים בתורה שנכתב. לי נדמה שיש כאן מהלך אחד, וכדי להבין אותו צריך לראות אותו על המכלול של כל מגמתה של יציאת מצרים. אבל לפני שנגיע למגמה של יציאת מצרים, או אולי ישר נגיע לזה, בואו נזכר רגע בהנחיות הראשונות שמקבל משה רבינו בסנה, בהר סיני, באותו הר האלוהים חורב, ששם הוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא כאשר הוא ראה את המראה הגדול הזה, והסנה איננו אוכל, ועל שם הסנה הזה נקרא ההר הזה הר סיני. שם, בפנייה הראשונה של משה אל הקדוש ברוך הוא, נאמר במקור 6, פרק ג', פסוק י' וי' ב' כך: ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי כי אילך אל פרעה, וכי אוציא את בני ישראל ממצרים. ויאמר, כי אהיה עמך, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. עוד מעט נגיע לתעבדון את האלוהים על ההר הזה, אבל זה הר סיני, זה מתן תורה. אנחנו ננסה לראות עוד מעט שזה עוד שלב במתן תורה. מפני שמתן תורה מורכב משני חלקים, שאת החיבור בין שניהם מבקש הקדוש ברוך הוא ללמד את משה בהוראה הראשונה של תעבדון את האלוקים, ואת החיבור בין שניהם, כך נדמה לי לעניות דעתי, מבקשת התורה ללמד באין מוקדם ומאוחר. אבל לכל זה נגיע לפי הסדר של הדברים הפעם מתחילתם. בוא נתחיל בפרשת יתרו עצמה. נעזוב רגע את האין מוקדם ומאוחר. נתייחס לפרשה. יתרו מציע הצעה. יורשה לי לשאול פה שאלה שהיא אולי פשוטה מאוד, אבל אני באמת לא מבין. באמת, אם מותר לומר כך, ההצעה של יתרו לא נראית כל כך גאוני. באמת לא מובן מה כל כך קשה היה להגיע לרעיון הגאוני הזה שצריך לחלק סמכויות בעם ישראל. אנחנו לפעמים לא כל כך שמים לב מה בדיוק קרה שם במעמד הר סיני, אבל צריך לתפוס, משה רבינו נמצא שם ושופט את העם מן הבוקר עד הערב. נתרכז עכשיו רק בפסוקים של מקור אחד. מי זה העם? העם זה הגברים לבד מטף, לבד מנשים, רק הגברים מגיל 20 ומעלה, 60 ריבו. הערכה פשוטה לחלוטין, אם רק הגברים מגיל 20 ומעלה זה 600 אלף, יש כאן 2 מיליון, 3 מיליון. הערכה פשוטה, רגילה. ריאלי, אם הוא מקדיש חצי דקה בשבוע לכל אחד. תוך כמה שנים הוא מגיע לכל אחד. על מה מדובר פה בכלל? למה היה צריך איזה גאון שמופיע ממדיין ומציע הצעה שכל מפקד כיתה יודע אותה לפני שהוא מתחיל לפעול? שמוכרחים שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. אז אפשר להסתפק בנימוק היפה והפשוט, ככה המשפחתי הזה, שיתרו חס על משה, על החתן שלו ועל הבת שלו ועל הילדים. זה נחמד, זה תירוץ הימיש כזה, ביתי. זה לא זה. משהו פה צריך להיות מובן, הרי השאלה הקשה היא לא למה צריך היה את יתרו. אין אף אחד שיכול להציע את ההצעה הזאת מתוך עם ישראל? לא אהרון ולא חור ולא 70 הזקנים? כל שפחה ראתה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא. ואף שפחה לא הייתה יכולה להציע את הגאונות הזאת ששני אנשים, שלושה אנשים, 100,000 יעזרו למשה רבינו. זו שאלה קשה מאוד בפרשה וצריך להבין אותה לעומק. ואני רוצה להראות מתוך קריאה בשני פסוקים שהחידוש הגדול של פרשת יתרו הוא לא מה שיתרו הציע. זה ישמע מוזר קצת, זה מהפכני. אבל מיד נראה שזה פשט ממש. החידוש הגדול של פרשת יתרו הוא לא זה שמשה רבינו שמע את ההצעה הזו של יתרו, או שיתרו הציע את ההצעה, או תוכן ההצעה. החידוש הוא שלמרות שההצעה הזו היא כל כך מתבקשת, אף לא אחד מקרב ישראל העיז להציע אותה. זה החידוש. החידוש הוא לא ההצעה של יתרו, אלא אי ההצעה מצידם של ישראל. מיד אני אסביר. בוא נראה רגע את תחילת השיחה בין יתרו למשה. אני עוזב לגמרי עכשיו תאין מוקדם ומאוחר, מיד אני אגיע אליו שוב. ויהי ממחרת, וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. מה מופיע פה? משה יושב, נכון? העם עומד. מן הבוקר עד הערב. חז"ל אומרים מיד שזה לא יכול להיות בפועל. כלום, יש בשר ודם מן הבוקר עד הערב? אז חז"ל אומרים שזה מעלתו של משה רבינו, שדיין שדן דין אמת לעמיתו, כל הזמן הוא דיין וכו'. יש בזה כל מיני הסברים. וירך אותן משה את כל אשר הוא עושה לעם. מה הבעיה של חותן משה? לא משה. כל ההסברים שיתרו דאג עכשיו לחתן והכל זה הפוך מהפסוק. וירך אותן משה את כל אשר הוא עושה לעם. ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדיך וכל העם ניצב עליך מבוקר עד ערב? אפשר להבין את זה בשתי צורות, או לבד או ביחד את שתיהן. אחת, כמו רש"י, למה אתה יושב והם עומדים? נכון? מדוע אתה יושב וכל העם ניצב? שירות שנייה, למה אתה לבד? וכל העם צריך לקבל את השירותים שלך. שאלה טובה. תשובה של משה. ויאמר משה לחותנו. אני רוצה שאתם תמצאו את הקשר בין התשובה לשאלה. ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתי את חוקי האלוהים ואת אורותיו. אני שאלתי אותך, מה אתה אומר לעם? הייתה לי, הווה אמינה שאתה לא עושה דברים חשובים? שאלתי, למה אתה יושב והם עומדים? מה התשובה? ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבול תיבול, או, רק עכשיו מדבר יתרו עליו, נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי חבד ממך הדבר לא תוכל עשו לבדיך, אתה יעצך איתה, שמע בקולי יעצך. אני אומר את מה שאני רוצה בחריפות, פשוטה. אף אחד מבני ישראל לא הציע את ההצעה הזאת, מפני שצריך היה גוי שיבוא מבחוץ, ולא יבין את מה שכל עם ישראל מבין, מרגיש, חש, ולכן יוכל להציע את ההצעה. אחרי שההצעה מוצעת, צריך לאמת אותה. יש שני צרכים בקשר של העם עם משה רבינו. האחד, צורך טכני, אינפורמטיבי, לדעת את חוקי האלוהים ואת תורותיו, לשפוט בין איש ובין רעהו. אבל יש צורך שני. הצורך השני הוא לא לדעת את חוקי האלוקים ואת תורותיו. הצורך השני הוא לגעת במשה רבינו, להיות קרוב אליו, להרגיש מחוברים. בעברית של היום, העם מבקש לא רק רב, הוא מבקש רבי, הוא מבקש קשר, הוא מבקש חיבור. זה הצורך. תשימו לב לפסוק. משה אומר, כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי. אבל כשהוא מתאר מי באים למשפט, אז הוא אומר, מדוע אתה יושב לבדיך וכל העם ניצב עליך מבוקר עד ערב. באיזו מערכת הכי מסובכת שיש בעולם, מגיע כל העם למערכת המשפטית. אפילו אצלנו זה עוד לא. כל העם, יום אחרי קבלת התורה. יש כאן שני מהלכים שצריך להבין אותם בשתי צורות נפרדות. והודעתי להם את חוקי האלוהים ואת אורותיו, זה לא רק והודעתי אינפורמטיבית, זה כמו שתמיד אנחנו לומדים במושג הזה של ידוע בתורה. אני רוצה לחבר אותם עם חוקי האלוקים ועם תורותיו. אני רוצה והם רוצים. אני אספר לך יתרו מה קרה לי כאן לפני מתן תורה, כשבאתי אל העם הזה ואמרתי לעם הזה את כל הדברים אשר דיבר השם, ענה העם כל אשר דיבר השם נעשה. ואז אמרתי את דברי העם אל השם, ואמר לי הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי בא אליך באה וענן בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ועל זה אמר העם שוב, כל אשר דיבר השם נעשה. מסביר שם רשי, העם אמר, רצוננו לראות את מלכנו מפי המלך ולא מפי שליח. לא רוצים העם הזה לקבל את התורה דרכי. העם רוצים לבד לראות את הקולות. מעמד הר סיני הרצוני של העם הוא לא רק ידיעה של עשרת הדברים. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים, לא אשר שמעת, אשר למדת, אלא את הדברים אשר ראו עיניך יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב, ואמור השם אליי, הקה לי את העם והשמיעם את דבריי. את האש הגדולה, את הברקים, את הלפידים, את החוויה, את ההתחברות. שני דברים העם ביקש לקבל. רק אחרי שהעם ראה שהוא לא יכול לעמוד בחיבור הישיר אל הקדוש ברוך הוא, וירא העם, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, וירא העם וינו, ויעמדו מרחוק, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, פנמות. אז העם הבין שבאמת צריך את משה. מה עכשיו אתה מבקש? שאני אחבר עוד כל מיני דברים באמצע. שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. העם אומר, אני רוצה רבי. אז מה אני אגיד לו? אני אמנה לכם 80,000 מנכלים בדרך אליי. אבל זה לא מה שאנחנו רוצים. היי, אבל הם עומדים בתור כל אחד, אבל זה מה שהם רוצים, וזה מה ש... זה החיבור. יש כאן שני דברים. יש כאן לדעת את חוקי האלוקים, ויש כאן את ההתחברות לחוקי האלוקים. תראו מה קרה לעם הזה כשמשה רבינו עלה בפעם הראשונה. פרשת יתרו אחרי מתן תורה, נכון? אנחנו הולכים כל הזמן על השיטה הזאת של אחרי מתן תורה. העם ומשה רבינו זוכרים היטב מה קרה כשפעם החליפו את משה ממלאי מקום. פסוקים מפורשים. משה עולה אל ההר, וכשהוא עולה אל ההר, כולם לא עולים איתו, הוא ניגש לבדו, ואז הוא אומר לעם, אהרון וחור נשארים כאן, מי בעל דברים ייגש עליהם? אז ניגשו אליהם. בחטא העגל ניגשו אליהם. את אהרון הכריחו לעשות איתם את העגל, ואת חור זבחו לעיניהם. בלי ההצעה של יתרו, משה השאיר שם את אהרון וחור. והעם טען טענה פשוטה, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. אותו אנחנו צריכים. בו אנחנו רוצים לגעת. דרכו אנחנו רוצים להתחבר. למה דרכו? כי רק הוא קיבל את התורה מסיני. יהושע, זקנים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה, זה כבר אחרת. משה קיבל תורה. אחרי זה זה כבר מסרה. כשיש מסירה, מסירות, זה כבר לא אותו דבר. זה הכי קרוב שיכול להיות. זה הכי אמיתי. אבל זה כבר לא משה. בתלמוד הרבה פעמים יש ביטוי נפלא כשהמורה גדול אומר איזו מימרה ורבו בדרך כלל או אחרים מתפעלים ממנו, אז יש מימרה תלמודית שקוראים לאותו המורה בביטוי משה שפיר כאמר. פתאום קוראים לו מוישה רבי. כי הוא פתאום הכי מחובר, הוא קיבל משה שפיר כאמר. רש"י אומר כי הוא קיבל כמו מוישה רבי. למי עוד קוראים רבינו? יש לנו הרבה רבינו. צריך לתפוס מה קרה ברגע שקיבלנו את ההצעה של יתרו. אני רוצה להסביר את זה במושגים טכניים, הלכתיים. יש הלכות ידועות שנקראות דיני רב מובהק. דיני רבו מובהק, כבוד שחייבים לחוש כלפי רב מובהק, דינים של רב מובהק. כתוב בפוסקים, מנוסח בישועות יעקב, בפוסקים האחרונים, שהיום אין דין רב מובהק. עידנה, בימינו אין דין רב מובהק. למה? כותב הישועות יעקב, כיוון שבימינו כל אחד לומד מהרבה הרבה ספרים, אז אין רב שרוב תורתו ממנו. וכיוון שרבותינו הם הספרים, אז ממילא אין דין רבו מובהק. אז יכול להיות שמכל מיני סיבות טכניות זה מקל בכמה דברים. אבל מהותית, זה ההתנתקות. כשאין את הרב המובהק, כשאין את הצינור שדרכו אני הולך, כשאין את ההתחברות הזאת של משה שפיר כאמרת, אז יש נתק. פרשת יתרו מגלה תגלית אחת עצומה. עם ישראל מחובר אל התורה בשתי צורות. האחת היא הצורה הלימודית, והשנייה היא הצורה הנפשית, החווייתית. כל מעמד הר סיני יוצר את שתי הצורות האלה. עוד מעט נחזור ללמה זה צריך לקדום למתן תורה. במה עוסקת, או במה עוסק החצי השני של לפני עשרת הדיברות, החצי שמופיע בסוף פרשת משפטים? נחזור למקור 3. ואל משה אמר הלל השם אתה ואהרון נדב ואביהו וכולי. אני מדלג, פסוק ד'. ויכתוב משה את כל דברי השם וישכם בבוקר. אנחנו בבוקר של החמישי בסיוון. אל משה אמר בדלת בסיוון, נכון? עכשיו משה משכים בבוקר הבא. אנחנו בהי בסיוון. ויבן מזבח תחת ההר. ושתי מסרי מצבה לשני מסר שבטי ישראל. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. לפני שאנחנו ממשיכים. האם זכור לנו מספיק בתודעה שלנו שההכנה למתן תורה כללה שני חלקים? התכוננות לקבלת התורה ולראשונה עבודת קורבנות של כל העם? לראשונה ולאחרונה של כל העם. אין כאן כהנים. תשימו לב שוב לפסוק, וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים. מי זה הנערים? אומר רש"י הבכורות. למה הבכורות? כי עוד לא היה חטא העגל. עוד לא היה חטא העגל והבכורות עוד לא חטאו. פעם ראשונה ואחרונה, עד לעתיד לבוא, שהעם כולו מעלה עולות וזבחים, ותשימו לב לאיזו אקסטזה מעלים אותו העולות והזבחים. כל זה לפני מתן תורה, זה חלק מהימים האלה. אנחנו תמיד מזכירים את האתם ראיתם ואת הברקים ואת הקולות ואת הלפידים. היה שם בפעם הראשונה משכן, עבודת השם. אגב, אני עוד רגע אחזור לפסוקים. מה אמר משה, מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה בסנה? וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, מה? תעבדון את האלוהים על ההר הזה. אומר רש"י, תעבדון מתן תורה, תקבלו את התורה. אומר אבן עזרא, מה הקשר בין זה לבין תעבדון? אומר אבן עזרא, תעבדון פירושו, תראו במקור 8 למטה, וזהו שאמר משה ויבן מזבח תחת ההר ויעלו עולות ויזבחו שלמים. אז קראת ברית עם ישראל היא אותם לשם לעם והוא יהיה לך לאלוהים. לא תמיד שמים לב לזה, פשט פסוקים. ההתקדמות, ההכנות למתן תורה כוללות שני חלקים, את החלק של תורה ואת החלק של העבודה, של עבודת השם, של קורבנות, של העלאת עולות וזבחים ושלמים. ומהעוצמה הזאת של העבודה כמעט קרה שם מה שקרה ביום השמיני בחנוכת המשכן, שנדב ואביהו הקריבו עזרה. כמעט זה קרה. זה קרה בהמשך הפסוקים, כשאצילי בני ישראל אוכלים ושותים, והקדוש ברוך הוא לא שולח את ידו לאצילי בני ישראל. בואו נראה את הפסוקים עד הסוף. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. ויקח משה חצי הדם וישם בהגנות וחצי הדם זרק על המזבח. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם, ורק אז יש את ההתחברות הגדולה, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. זה לא הופיע לפני כן, זה לא הופיע בפרשת יתרו, כי המוטיב של העבודה עוד לא הופיע שם. המושג ברית לא הופיע בפרשת יתרו. כי המושג ברית מתרחש, כמו שאבן עזרא אומר, עד כשאנחנו מעלים עולות והקדוש ברוך הוא מקבל. ומחברים את האקדמיה של קבלת התורה עם העבודה האדירה של עבודת השם. והדברים מחוברים. אנחנו שוכחים, עוד רגע נחזור לפסוקים. אבל זה פשט הפסוקים הפשוט. על זה היה הוויכוח עם פרעה, בין משה ואהרון לפרעה כל הדרך. משה ואהרון אמרו לפרעה, אנחנו הולכים לעבוד את השם, לעבוד את השם זה אנחנו צריכים עולות וזבחים להשם. הם אומרים את זה מפורש, פעם אחרי פעם. ופרעה אומר להם, תלכו, רק צונכם ובקרכם יוצג. ומשה עונה לו, לא רק שצוננו ובקרנו ילך עמנו, גם אתה תיתן לנו עולות וזבחים. וכאן לא תישאר פרסה. וצריך להבין מה הרעיון כשהוא מדבר על כל זה. הוא מדבר על עולות, הוא מדבר על זבחים. על מתי הוא מדבר? על העבודה הזאת, על הר האלוהים. השאיפה היא לא רק קבלת התורה. השאיפה היא קבלת התורה מלמעלה והעלאת העולות מלמטה בו זמנית. וכשמשה אומר לפרעה, אנחנו לא נצא ממצרים אם תישאר פה פרסה אחת, הוא אומר לו, אתה לא מבין מה זאת עבודת השם. עבודת השם פירושה שהכל מחובר אל הקדוש ברוך הוא. לא רק לכונה הגברים ועבדו את השם כי אותה אתם מבקשים. אתה בכלל לא מבין. כבר הלכנו פעם רק הגברים במצרים. זה מעניין, לא תמיד זוכרים את זה. להלוויה של יעקב. כתוב שטפם ונשם וצונם ובקרם, אותו ביטוי. אותם עשירים בארץ גושן. כן, להלוויה של סבא אפשר ללכת, באמת כי זה לארץ ישראל, אפשר ללכת רק הגברים. לעבוד את השם? כל אחד מאיתנו מבטא את זה. בנינו, בנותינו, נערינו, זקנינו. כל אחד? הרכוש שלנו עובד את השם. צוננו, בקרנו, כל פרסה שיש לנו בבקר ובצון צריכה להתחבר לעבודת השם. אתה לא מבין בכלל מה פירוש התחברות לקדוש ברוך. אתה חושב שאנחנו הולכים להר סיני כדי לקבל קודקס חוקים אחר משלך. אתה לא תופס בכלל את העניין. אנחנו הולכים כדי להתחבר. ההתחברות הזאת הולכת יחד עם עשרת הדברים. איך ממשיכים שם הפסוקים? ויקח ספר הברית, פעם ראשונה הברית הזאת. ויקח משה את הדם ויזרוק על העם, ויאמר הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר ועצם השמיים לטוהר. והם רואים את העוצמה הזאת ומה הם עושים? ואל הצילי בני ישראל לא שלח ידו. ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. לפחות רש"י מסביר, הם הגיעו לכזאת אקסטזה שבעצם כן היה צריך לשלוח ידו בהם כמו שהוא שלח ידו ביום השמיני בנדב ואביהו. איפה כל זה היה? ערב עשרת הדיברות. למה זה צריך להופיע אחרי פרשת משפטים? אני אתחיל מכאן ומזה נגיע לשני הדברים האחרים לאין מוקדם ומאוחר. מה שקרה לעם ישראל במתן תורה עצמו היה במילה אחת מרחק אדיר, מרחק של התפעמות, אבל דיסטנט. כל העם רואים את הקולות, את הלפידים, את ההר השן, ויער כל העם, ומה הם עושים? וינועו ויעמדו מרחוק. מה שקורה בפרשת משפטים הוא מהפסוק הראשון ההפך המוחלט. איך כתוב שם בפסוק הראשון? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר רש"י, תשים לפניהם. תשים אותם כשולחן הארוך לפניהם. תחבר את זה. תקרב. הם קיבלו עוצמה אדירה, זה הבזק אור, זה איזה מין זרם אלקטרי אדיר. אבל חייבים עכשיו לחבר את זה אל הפרטים. חייבים להראות להם איך זה מחובר. גן של מצוות, 53 מצוות. תחבר אותם דרך ארבעה אבות נזיקין, דרך ארבעה שומרים, דרך דינים אזרחיים, דרך עם כסף תלווה את עמי וריבית וגירים, דרך העיסוקים שעסקנו בהם בשבוע שעבר בפרשת משפטים. תחבר אותם דרך הקרקע, דרך השור והפרה והבור והעבר. תחבר אותם מלמטה והכל יתחבר אליהם. רק כאשר הדברים יתחברו, אפשר יהיה להרגיש אנחנו, הקוראים, את הברית שחשו בני ישראל קודם עשרת הדיברות. הברית הזאת הייתה קשר דו-סטרי. כששוכחים את העולות והזבחים, זוכרים את מעמד הר סיני רק בקשר החד-סטרי מלמעלה למטה. אבל כל מעמד הר סיני היה קשר דו-סטרי. ההכנות למעמד הר סיני לא היו הכנות לקראת עשרת הדברים. זה היה רק הכנות של שלושת ימים, אל תגשו איש של אישה, שלושת ימי הגבלה. ההכנות של השנים לקחת עולות וזבחים היו הכנות ללכת ונזבחה להשם אלוהינו. כל הזמן זה היה הקוד. שלח את עמי ויעבדוני. שלח את בני ויעבדני. כל הזמן דיברו על העבודה הזאת. לזה מתכוננים כל הדרך. כי כל יציאת מצרים היא לשעבד את הכל אל הקדוש ברוך הוא. את הצון, את הבקר, את הפרסה, את הכל, את עצמנו. והברית בהר סיני נחרטת כאשר מצליחים לחבר את שני הדברים האלה. את הדביקות, את העוצמה ואת המידע שיורד אליי מלמעלה למטה. ספר הברית, הפרשה הזו של הדביקות של ערב עשרת הדיברות, צריכה להופיע בסוף פרשת משפטים ולפני פרשת המשכן. יכול להיות שפרשת העגל קדמה לציווי המשכן, אבל זה בכלל לא חשוב לענייננו עכשיו. אנחנו את פרשת המשכן יכולים להבין רק מתוך ההתחברות לפרשת הקורבנות של הר סיני. אנחנו את הרעיון של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם תפסנו בפעם הראשונה בהיסטוריה בהר סיני, כשכל העם שלחו את נערי בני ישראל והעלו עולות וזבחים שלמים להשם. כשזרקו מן הדם על העם ואמרו להם, הנה דם הברית. איך כותב התנא דבי אליהו במקור 8, במקור 9, את כל מה שאמרנו בשורה. כשאמרו ישראל נעשה ונשמע, מיד אמר להם הקדוש ברוך הוא, ויקחו לי תרומה. יש חיבור מוחלט. בין הברית הזאת, תחושת הקשר הזאת שהגיעו אליה בהר סיני, לבין המשכן. כי לא חשוב עכשיו בכלל שוב מה קדם למה. דבר אחד ברור בפסוקים. משה רבינו מצווה, מקבל את הציווי ומצווה הלאה, על הקמת המשכן, כאשר הוא רואה בעצמו משכן בשמיים. אין לך אף מצווה אחרת בתורה, שזה נאמר בה כל הזמן כל כך מפורש. ככל אשר אני מראה אותך בהר את תבנית המשכן ואת תבנית כל קהילה. וכן תעשה. אשר אתה מראה בהר, כמה וכמה פעמים, זה המשכן שראית בהר, אותו תעשה למטה. והמשכן הזה שלמעלה הוא המקדש של מעלה, הירושלים של מעלה, הדבר שאותו אתם תעתיקו למטה. וזה המבנה שלו, פשוט, בלי להבין את העומק. כמו כל מקדש של מלך, יש חדר פנימי, 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 ששם יושב רק המלך, בכבודו ובעצמו. ומתחת למלך נמצאים כל יסודות המלכות, חוקי המלכות, כתב המינוי, קודש הקודשים, ויש שם ארון
ומעל הארון כפורת, ומעל הכפורת כרובים. ובדיוק כמו בבריאת העולם בגן העדן, מיד אחרי החטא, האדם נמצא מן הצד הזה, הגן נמצא מהצד הזה, ומה שמפריד ביניהם זה הכרובים ולהט החרב המתהפך. מה נאמר שם בכרובים? לשמור את דרך עץ החיים. זה אותו עץ חיים שנמצא פה בארון. הכרובים האלה, לא יודע מה הם, הצוחחים בחנפיהם, מבדילים בין קודש הקודשים למה שיש ליד המלך. שם נמצא החדר שבו נמצאים השרים הגדולים. ובלי לדעת מאומה, רק לראות את הפרטים מלמעלה למעלה. שם בקודש נמצאים השולחן ומזבח הקטורת והמנורה. אלה הפרטים של פרשת תרומה. שם נמצא האור הגדול הזה, הבשמים המיוחדים, והשולחן של כל מה שמתפרנס, שמתחלקל, שנאכל, שנאכל. ושם, מחוץ לזה, יש את החצר הגדולה, את חצר המשכן. עד שם מגיעים. ואת כל זה צריך משה לראות. ואת זה הוא רואה בהר. ועל ההר הזה תעבדון את האלוהים, שאבן עזרא אומר שעל ההר הזה תעבדון את האלוהים, פירושו הקורבנות שהיו בהר סיני. כתוב במדרש אגדה, על ההר הזה תעבדון את האלוהים, אמר לו, בהר הזה תראה מקדש, וכך תעבדון את האלוהים. בהר הזה תראה את המקדש, תראה את המשכן, תראה את החיבור, תראה את ספר הברית. לכשנעמיק, זה מה שהתרחש בעצם במתן תורה. זה לא היה תהליך אקדמי מופלא, נפלא, עם חוויות אינטלקטואליות של ברקים ולפידים. חס וחלילה. זאת הייתה ברית, זאת הייתה התחברות, זאת הייתה התהפכות לקודש בריחו וישראל ואורייתא חד. כתוב במדרש מאוחר, במגיד, דרש שחכמי צפת הרבו להשתמש בו. כתוב שם דבר מרתק. הוא מופיע לפנינו במקור 12. מדרש שם השואל, כתוב, ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, אני חוזר על הפסוק על פה, ראינו אותו מקודם, ויאמרו, כל אשר דיבר השם, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. שואל הרב המגיד, אני לא מבין את הפסוק. קודם כל, מה זה נעשה ונשמע? כולם מתפעלים מהנעשה ונשמע. אני דווקא לא מתפעל, הוא אומר, מהנעשה ונשמע. קודם כל, תשמעו. טוב, אבל זה יש תשובות. שאינית הוא אומר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. מתי זה נאמר הרי? לפני עשרת הדיברות או אחרי? ודאי לפני. אז איך היה צריך להיות כתוב בעברית? כל אשר ידבר השם נעשה ונשמע. טוב, אתם רוצים להגיד את הנעשה ונשמע, אני מקבל. כל אשר ידבר השם. כך שואל המדרש, תראו את השאלה, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, איקה למידק, היאך יעשו קודם ששמעו. קודם כל, מה זה נעשה? איך תעשה? בסדר, נעשה, אני מבין את הרעיון, נעשה ונשמע, אנחנו עושים מיד, אבל אתה לא יודע מה לעשות. אז קודם כל תגיד לי, אני עושה הכל, אבל תגיד קודם, היאך יעשו קודם ששמעו, ותו ועוד, היכי כאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, דאי הוא לשון עבר, העקתי לא מליל ולא פקיד להוראית, השאלה נהדרת. עונה המגיד, אפשר היה לענות בדרך הפשעת, אנחנו הרי למדנו על 12 עינות מים ו-70 תמרים שהיו במראה, ואמרנו ששם כבר מצטבו על חלק מהמצוות. זאת אומרת המגיד, אפשר היה להגיד, כל אשר דיבר השם מתי? שם. במראה כבר אנחנו יודעים. אז דיבר ועבר, את זה אנחנו מיד עושים. אבל מה עם כל השאר? זה לא מספיק, אומר המגיד. אני מדלג 3-4 שורות, יש שם הדגשה של קו אחד במילה די ישראל. רואים? כמה מילים לפני כן. אבל רזה דמילטה, רזה דמילטה, הסוד של העניין, זה פלאי פלאות עכשיו המדרש. אבל רזה דמילטה, זוכרים את השאלה? השאלה היא איך כתוב כל אשר דיבר השם. היה צריך להיות ידבר. הנה התשובה. אבל רזה דמילצה דישראל דאהו דרה. והשורות האלה הם כל הרעיון של מתן תורה על שני חלקיו. דישראל דאהו דרה הווי עתו מסיטרה דיובל. מושגים קשים, אבל אפשר בפשטות להבין אותם גם. ישראל של הדור הגדול הזה של מתן תורה, דור דעה של הר סיני, באו מסיטרה, מהצד, מהבחינה של יובל, של חירות, של דרור, של שנת היובל הזאת, של הגאולה. ואורייתא כתובה במרום. התורה כתובה במרום. ואיש תקח, ועד לא עתו לאלמה, שמעו נשמת הון אורייתא. הרי גם הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. אז בעצם, גם לפני שקיבלו את התורה בהר סיני, נשמותיהם כבר קיבלו את התורה. מכירים את המדרש כולנו של התינוק שלפני שהוא נולד יודע את כל התורה כולה בבטן אמו. זה אותו הרעיון. הרעיון של התורה, המהות, הכל אשר דיבר השם, יש בנו באופן טבעי, פנימי, נשמתי, בכל אחד מאיתנו. הנעשה ונשמע הוא, אנחנו מקבלים על עצמנו לגלות את זה במציאות. הנה, תראו איך הוא ממשיך להסביר את זה. והווה איש תקח דעד לא עתו לאלמה שמעו נשמתו נורייתא. ומשום הכי כל אשר דיבר השם לנשמתין דילן עד לא עתו לאלמה, כל מה שהוא דיבר לנשמות שלנו עוד לפני שהופיעו בעולם נעשה. והשתה גם כן נידר למשמע בהו אלמה. עכשיו מובן הסדר של נעשה ונשמע. כל מה שדיבר השם נעשה, ונחזור לשמוע את זה כאן כמו ששומעים באוזניים. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם. זה אין למעלה, אוזניים אין שם. נשמות. אבל שזה יהיה מפורט באוזניים, ברור. עכשיו את זה גם אפשר. והשתה גם כן נידר למשמע בהו אלמה, ועכשיו נחזור לשמוע כאן, כדי לשעבדה גופין דילהון, כדי לשעבד את הגופים שלנו לנשמות שלנו. זה פלאי פלאות. אבל אז הוא מסיים, המגיד. זה לא נגמר בדור ההוא. והכי נמי כל חד וחד מישראל יכול למימר. כל אחד ואחד מאיתנו יכול לומר, כל אשר דיבר השם לנשמתין עד לא ייתון לאלמה. וכמו שאמרו רבותינו זל, מלמדין אותו את התינוק כל התורה כולה, ואף משביעין אותו ואת זרעו לקיים את התורה, כי דעית בזוהר קדישה וכו'. נעשה ואף נשמע מילה דאורייתא, ונוליף יתי בהו אלמה, ונלמד את זה בעולם הזה, לשעבדה גופין דילהון. אלה שני הצדדים של מתן תורה במושגים עמוקים יותר. צד אחד של מתן תורה הוא לשמוע את הדברים כאן. צד שני הוא להתחבר אל המקור שלהם. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. לפני מתן תורה, לא אחרי מתן תורה, באה התורה לספר על המדרגה של עם ישראל בהתחברות אל התורה. איך היא מוצאת לנכון לספר על המדרגה הזאת של העם? סמוי. לא היה אחד בעם הזה שחשב אפילו על אלטרנטיבה למשה רבינו. את ההתקשרות לתורה העם לא ביקש טכנית. את זה אפשר להשיג באמת עם שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות. להבדיל גם ממחשב אפשר לקבל. את ההתקשרות לתורה לא היה לאף אחד הווה אמינה לקבל את זה בלי חיבור ישיר למשה רבינו. אז אולי זה היה היסטורית אחרי מתן תורה.
אבל זה מסביר לך את המדרגה של העם. ואז אחרי שהבנת את המדרגה של העם הזה ועברת את פרשת משפטים, אפשר לקלוט את הברית שבאה לידי ביטוי בחלק של התעבדון את האלוהים. לכן הכרו את הפרשה הזאת. אבל הכרו אותה מהסיבה השנייה, המהותית אולי עוד יותר. כי חייבים להתחבר אל המשכן. חייב להיות חיבור בין נעשה ונשמע לבין המשכן. המשכן איננו מקום חיצוני לפולחן. המשכן איננו מקום חיצוני ששם מקיימים את המצוות ומקריבים את הקורבנות. המשכן הוא אותה נקודת סי שבה עם ישראל יצא לחירות ממצרים ומצליח לשעבד את הגופים אל הנשמות. הוא מצליח להתחבר קרוב קרוב אל קודש הקודש. בהר סיני, כאשר כל בני ישראל הגיעו לעולות ולזבחים, לנערי בני ישראל, והיה את הדו-סטריות המופלאה הזאת מלמעלה ומלמטה, אז ראה משה את המשכן למעלה, ולימד אותנו איך הוא נראה למטה. את בצלאל הוא בחר, זה שנמצא בצל אל. כדי לדעת לעשות את המשכן צריך כאן לא מישהו שיודע את האדריכלות המתאימה לארון, זה חשוב, אלא מישהו שיכול להתחבר לצילו של הקדוש ברוך הוא, ולעשות פה משכן למטה מעין המשכן של מעלה. כמו שהתורה היא לחבר את התורה של מטה עם אותה התורה הכתובה במרום. אז יכול להיות שטכנית, כרונולוגית, היה צריך למקם פה את חטא העגל. אבל ביקשו מאיתנו להבין את החיבור המהותי בין נעשה ונשמע לויקחו לתרומה. הזמן קצר, אבל חז"ל אומרים, נדמה לי, את הכל על התורה ועל המשכן ביחד בשתי שורות במדרש תנחומה במקור 11. מקוצר הזמן נראה רק אותו בין המדרשים המובאים פה. הפסוק הוא הרי דבר אל בני ישראל, כך נפתח את הפרשה שלנו, ויקחו לי תרומה. אז יש שני קשיים, קודם כל ויקחו, דרך כלל זה ויתנו, אבל מה זה לי? ויקחו לי תרומה? הקדוש ברוך הוא צריך תרומה? אז רש"י אומר מיד, ויקחו לי לשמי, לא לי חלילה, לשמי. המדרש לומד אחרת לגמרי. לי לומד המדרש כאילו כתוב אותי. המדרש מסביר כך: אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל, התורה שלי. אתם חושבים שאתם קיבלתם מידע? אתם קיבלתם את התורה שהיא שלי ונטלתם אותה. קחו אותי אימה, שנאמר ויקחו לי תרומה. המשכן שבתוך תוכו נמצא הארון עם הכפורת והכרובים הוא המקום שבו מתגלה שהתורה הזאת היא ספר הברית, שהתורה הזאת על כל מתן תורה היא לא מידע שקיבלנו מלמעלה למטה, אלא היא ישראל וקודשא בריחו ואורייתא חד. ויקחו לי תרומה, תורה שלי היא ונטלתם אותה, קחו אותי עמה, היא לא קיימת בלעדיי ואני לא אתבטא בלעדיה. ואת החיבור המופלא הזה בין החלק הלימודי של מתן תורה לחלק המודעותי, החווייתי, ההתחברותי של ישראל וקודשא בריחו במתן תורה, נדמה שאת החיבור הזה עושים תורה ומשכן. את החיבור הזה עושים שני החלקים של מתן תורה, זה שמופיע לפני פרשת עשרת הדיברות, וזה שמופיע אחרי משפטים ולפני המשכן. ואת החיבור הזה הבינו ישראל באי-ההצעה של יתרו, שראתה התורה להביא אותה לפני שנכנסים בכלל לכל סיפור קבלת התורה. ערב טוב.